ספר ויקרא, המשך. אחרי איפה שהיינו פעם שעברה? אני יודע, זה היה דרך להעיף. פרק י' ד' פרק י' ד' פרק י' ד' אחרי שעסקנו בהרחבה ובפרטי פרטים בכל ענייני הצרת, הנה כך עוד אחד, מישהו עוד רוצה ספר? מישהו עוד? ורה, את רוצה ספר? אני יודע שאת לא רוצה ספר. עוד מישהו רוצה ספר? מותר גם למאחרים לקבל ספרים. איך אני? טוב, הנה עוד ספר. מישהו עוד? לא, לא, אלייך אני לא בא בטענות, חס וחלילה. מישהו עוד רוצה ספר? עוד? לא, טוב. אז אחרי שעסקנו בהרחבה בדיני הצרעת, זה עבוד. לא, אני אגיד לך, כי השיעור היה מאוד מאוד מורכב. סך הכל למדנו 59 פסוקים. למדנו המון. מה? בבקשה, בבקשה. ולכן זה יהיה מאוד קשה לברר את כל הצדדים השונים של הצרעת. רק נאמר הערה כוללת. הסברנו כיצד דיני הצרעת מורים על הידרדרות מוסרית. כן, כלומר, יש איזה 8, 9, 10 מקרים של צרעת שונים, שכל אחד מורה על אובדן הזהות של האדם בתור סובייקט והפיכתו לאובייקט. זה פחות או יותר הנושא. זה היה... אני מקצר פה שיעור של 1.5 שעה. טוב, אני מצטער. טוב. אז... כן, העיקרון. כן, רומן גם לא מגיע, זה גם הערה חשובה. תודה רבה. הערה חשובה. אפשר לשים את הקפיטה, תודה. טוב, ובכן, אנחנו עכשיו לומדים על טהרת המצורע. טהרה. איך הוא מתטהר מטומאתו. פרק י' ד' פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. מה זה המצורע ביום טהרתו? אחרי שעברה הצרעת. כן? לא מדובר כיצד לרפא אותו, מדובר שהוא כבר נרפא. וכאשר הוא כבר נרפא, יש תהליך של שיקום, אפשר לומר, שיקום חברתי. הרי המצורע נזרק מביתו. כן? הרי בדד ישב מחוץ למחנה, כשהסיבה המרכזית לבידוד הזה זה מפני הקלקול החברתי שבנפשו, שהוא איננו יודע כיצד להתייחס בצורה נכונה אל הסביבה שלו, אז מבודדים אותו. זה מצד הצלת החברה. מה מצד עצמו? הוא פוגש שמה את עצמו. או אולי עוד כמה מצורעים שגם הם נמצאים שמה. זאת אומרת, הוא לא לבד.
קבוצתי.
על גופנים, כן. גם אתה מצורע, מעניין, מה זה היה? כן. אתה עיתונאי.
אני זכאי.
כן. טוב, בקיצור מדובר שאדם כבר עשה את העבודה הפנימית, החזיר לעצמו את מעלתו הפנימית, עכשיו ההשבה אל העולם החברתי זה גם דורש איזשהו טיפול. הכל בסדר, עכשיו הכל בסדר. כן? בואו נראה. ויצא הכהן. עכשיו בדיין, יש פה הביטוי בהתחלה, פסוק ב', והובה אל הכהן. פסוק השני, ויצא הכהן. ויצא. אני מפגשים באמצע. כן? מפגשים באמצע. זאת אומרת, יש איזושהי פנייה של הכהן, והוא גם יוצא להיות מובה אל הכהן. אפשר להבין, מה זה הכהן? אמרנו, זה איש, מה מאפיין של האישות של הכהן? החסד, טוב הלב. כן? מאיפה למדנו את זה? מהכהן הראשון. מי היה הכהן הראשון? אהרון. איפה ראינו אצל אהרון את הדבר הזה?
וישמח אהרון.
וראה ושמח בליבו. על מה הוא שמח? על זה שאחיו הקטן עולה לגדולה במקומו הוא. כלומר, הוא שמח על זה שהוא מועבר מתפקידו. כלומר, עד אז אהרון היה המנהיג של האומה, נבחר אחיו הקטן משה, ואהרון צמח. בזה הוא גבר על הנטייה הטבעית של האח הגדול, שרוצה להעלים את האח הקטן. כן? נטייה קדומה שהתחילה בקין. כן? קין בהתחלה היה בן, ברגע שנולד אחיו הוא הפך להיות אח, ולכן רצה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. זאת, לכן אפשר לומר שהבכור הוא באופן מולד רוצח. כן. יוצא שהבכור הוא באופן מולד רוצח.
רוצח או רוצח?
כי מכיוון
לא רוצח,
מכיוון שהוא לא מאחר והוא לא רוצה אח, לכן הוא רוצח. נדמה לי שייתכן אפילו לעשות מזה משחק מילים, לא? זה נשמע ככה. כן? אהה, אהה. מה?
לא, לא.
מחות זה לא עובד?
לא, אני אגיד לך למה מחות זה לא עובד. לא, זה מובן למה. בגלל שהאחות, הם לא מתחרים על אותו גורל. להיות אחות זה לא להיות אח. כלומר, להיות בת זה לא להיות בן. אז ברגע שהגורל איננו שווה, אין תחרות. למשל, המהר"ל מפראג אומר דבר מאוד מעניין.
יש גורל שווה בין בנים ואין גורל שווה בין בנים.
כלומר, שני אחים הם מתחרים על אותה פוזיציה.
על הבכורה או משהו.
על אותו מעמד.
שתי אחיות.
אותו דבר.
גם, זה כן.
ודאי. אבל בין אח לאחות...
זה לא, ודאי.
זהו. זה כמו שלמשל, המהר"ל מפראג אומר דבר מאוד מעניין, שהקשר בין האב לביתו יותר עמוק מאשר בין האב לבנו. מדוע? משום שהבן הוא אב פוטנציאלי. הוא עומד להחליף אותו. הבת אף פעם לא תעשה את זה. זה תסביך אדיפוס בגרסה מהר"לית, כן? נכון, נכון. יש הצלבה כזה. מפורסם, כן.
אז שומרים לאברהם שהוא היה אחות?
לא, שאשתו הייתה אחותו.
לא, שאברהם מכונה
אחות לנו קטנה. כן, זה אברהם. נו, מה אתה רוצה לומר בזה?
לא, אני שואל אם זה מלמד משהו על
התכונה הזאת.
כן.
זה מראה שיש לו יחסים בעייתיים עם אשתו, כי הרי הוא קורא לאשתו אחותי, וגם הוא עצמו אחות. אז בין שתי אחיות יש בעיה. נכון, יפה. טוב, אבל בואו נחזור לנושאים. כן, הכהן הראשון, אהרון, גבר על הנטייה המולדת של הקנאה, ולכן כשהוא בעל חסד, זה חסד אמיתי, כי זה חסד שגבר על מידת הדין. ולכן כאשר יש אדם ששקע במידת הדין היתרה, יש לו עין רעה על זולתו, אז הכהן הוא זה שבא לרפא אותו, והוא בא אל הכהן. ומה מלמד אותו הכהן? שצריך לצאת אליו, ויצא הכהן. והוא בא, אבל מה עוד מלמד אותך הכהן? שצריך לצאת. בסדר? Okay. זה מובן? Okay.
טוב. שצריך לצאת או שצריך...
לא, הכהן מראה דוגמה. כלומר, הכהן לא במעמד כזה ש... אתה צריך לבוא אליי, אז בוא אני נשאר פה. לא, אם כבר אתה רוצה לבוא אליי, אז אני גם בא אליך.
בא לי קרטור.
יש פסוק, יש חרוז כזה של רב יהודה לוי, נכון? ובצאתי לקראתך... לקראתי מצאתיך. נכון? טוב. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן, ולקח למתטהר שתי ציפורים חיות טהורות. מה זה ציפורים? לא דווקא יונים, לא, זה יכול להיות...
פה מצויר דרור בית.
דרורים, כן, דרור, כן. לא, זה יכול להיות נחלי אלי. נחלי אלי. תאורות.
מה?
טוב, משנה. תזבי, שטויות. טוב. ועץ ארז. רק רגע, אני צריך לקרוא את הפסוק. שתי ציפורות חיות, אבל לא שחוטות, כן? לא שחוטות. חיות. כן? ו... מה? זה לא קורבן. זה לא קורבן בכלל. קורבן זה במקדש. פה זה ליד הבית של המצורע. אני עוד לא, לא כתוב ש... מה, לשחוט, השוחטים גם דברים שהם לא קורבן.
כן, אבל לא שוחטים דברים שלא חיים.
אבל אלה חיים.
כתוב שתי ציפורים חיות.
כן.
נכון.
טוב, אני
אמדים לזה במצד הזה. בבקשה. טוב. ועץ ארז, ושני תולעת, ואזוב. יש פה כמה מרכיבים, כן? מה, מה זה עושה פה כל הדברים האלה?
עוד כל כישוף זה נשמע.
זה נשמע כישופי לחלוטין. נכון? נכון. זה נשמע ככה, נכון?
כן.
טוב, בואו נראה. שאלה קטנה. עץ ארז, מה זה?
עץ לבנוני.
זה העץ הגדול, העץ הגדול ביותר במזרח התיכון. זה הארץ, נכון? ומה זה האזוב? זה העץ הקטן ביותר, זה, איזה עץ זה אגב?
זעתר?
זה זעתר, זעתר. כן, האזוב, מה?
זה שיר, וזה יריקות.
יש שיר? אגב, אגב, יש רק בעיה, כן, יש רק בעיה אחת, מה שאת שרה עכשיו, שבתלמוד המשפט הזה מופיע כהספד.
כמה?
הספד, הספד. כן, כן. מי שאמר את זה לראשונה זה היה איזה ספדן, על אחד החכמים שנפטר, על רב אשי נדמה לי, מחבר התלמוד, כשהוא נפטר, אמרו עליו, אם בארזים נפלה של הבל, מה יאמרו זה בעקיל.
חמודים לשימוש מוטה.
מי הוא היה רב אשי?
רב אשי? היה חכם גדול.
הייתי באיזה רחוב, לא?
רב אשי הוא רב אשי היה העורך של התלמוד, העורך של התלמוד, הוא היה ראש ישיבת סורה. סורה, לא, מה פתאום?
סורה זה מה? אז מה זה קומבדידה?
זה גם בפה, היו שתי ישיבות, סורה וקומבדידה. אבל זה נכון שסורה בסגנונה הייתה יותר ארץ ישראלית. טוב, אבל בעיר מטה מחסיה. אפשר לי עכשיו להאריך בתולדות חכמי התלמוד, ככה. זה מאוד נחמד, אבל... טוב, אז... כן, רק בגלל ההספד. כן, בגלל ההספד. זה ההספד, מה לעשות? טוב, אז על כובנים. עץ ארז ואזוב, אלה הם שני הקצוות של העולם החי. של העולם הצומח. עכשיו, מה זה שני תולעת? זה צמר, צבוע, באדום. איזה אדום? כרמיל. הכרמיל? כן, זה סוג של תולעת שגדלה באורן ובגליל, זה מצוי, ומועכים את התולעת הזאת, ומזה נהיה צבע אדום.
אתה מדבר
פה על שני תולעת, זה הצמר הצבוע בדבר הזה, בצבע האדום הזה. בסדר? ולוקחים, כן, את העץ הארז, שני תולעת ואזוב, ושני ציפורים חיות טהורות. הציפורים הם בעולם החי, לא בצומח. אז יש לנו פה כל המדרגות. יש מים חיים, עוד מעט אנחנו נראה, זה מהעולם הדומם. אחר כך יש לנו מהצומח, יש לנו מהחי. מי עוד חסר לנו? המדבר. מי זה המדבר? האדם המצורע הזה, שאנחנו רוצים לטהר אותו. במה הוא מקולקל, הבן אדם הזה, אמרנו? בדיבור, בדיבור. אז קודם כל, לטהרת... אמרנו שזה הקלקול העיקר. לשון הרע. נכון. לכן מביאים שני ציפורים. מה מיוחד בציפורים?
שמצייצות.
נכון? מצייצות כל היום. נכון? מדברות. פטפטות כל הזמן. זה הפטפוט. ציפור. יש אפילו תחנה באוטובוס, תחנה בבקעה. נקרא ציפור, מפגש ציפורה. נכון? הייתם פעם מפגש ציפורה?
לא.
אתם אף פעם לא נוסעים בכביש הבקעה?
מפגש הבקעה קוראים
לזה, לא? כן, מפגש הבקעה, יש איזה בציפורה קוראים לזה. המקום נקרא ציפור.
מודק?
כן. שם אז קונים כל מיני דברי נחושת במחיר מופקע. קולה ב-15 שקל. לא יודעת, כן, טוב. טוב. עכשיו איזה ערבי שם. טוב. אם כך, לוקחים משני, לוקחים מה שמדבר, הטיפור, זה מה שמדבר. ומסבירים לו, לאותו מדבר, שלא מדבר כמו שצריך. אז מה עושים לו? וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת. מה אם אתה, שמה, אם אתה לא יודע להשתמש בדיבור, עדיף שישחטו אותך. אל כלי חרס על, על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה. ואת עץ הארז ושני התולעת ואת האזוב. וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. מה קרה לכם? והיזה על המתאר מן הצרת שבע פעמים ותיארו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. האם הדבר הזה מזכיר לכם משהו אחר? סעיר לעזאזל. יש אחד שנשחט, אחד שמשולח. רק ששם הוא משולח, ובסוף הגורל שלו מר. אבל פה הציפור משולחת על פני השדה, משוחרת. כן? מה זה בא לומר? נכון, היה ראוי שישחטו אותך, אבל אתה תיקנת את עצמך. אז אתה כמו הציפור החיה המשולחת על פני השדה, אבל נשאר בך רושם ממה שעשית. לכן טבל את הציפור החיה בדם הציפור השחוטה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה קורה לציפור מלוכלכת בדם? טורפים אותה. טורפים אותה. כן, אז קורה לה משהו דומה לשעיר לעזאזל.
יכולה להתערב?
יכולה להתערב. יכולה, יכולה. ציפור רטובה, יכולה לעוף. אני ראיתי ציפורים רטובות.
הן מנערות.
ומפות. לא באמת, ראיתי.
זה אדם לא מתאדם.
אבל אדם מושך אליו את
דבוק. אלא אם כן יש גשם. אלא אם כן יש גשם. לכן כדאי לעשות את זה לא במישור החוף, אלא בהרי המרכז, ששם יש בדרך כלל ממטרים לפרקים.
רגע, מה זה על המים החיים?
רגע, מים חיים זה מעיין, ממעיין.
לא, זאת אומרת, איך פיזית אתה מתבצע? תובלים את הציפור החיה בדם וגם במים?
לא.
אז מה זה על המים החיים?
תסתכל לפסוק ה', ואז תדע. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחד אל כלי חרס על מים חיים. אז בתוך הכלי יש מים חיים, על גבי זה אתה שוחט את הציפור, ולוקח את הציפור החיה, תובב דמה שחוטה, שולח על, על, על פני השדה. בסדר?
מים חיים כאילו מים
ממעיין?
כן, זה מים ממעיין. לא, לוקחים מים ממעיין. בדיוק.
אבל מה קורה עם האזוב והערב?
מה?
איפה הם?
מה, סתם משהו.
איפה מוצאים מעיין?
מה אתם מנסים מעיין?
כן. זה לא מסובך כל כך.
לא מפה במילג של אמונת תפילה.
איזה אמונת תפילה?
אני לא יודעת, אמא שלי הייתה עושה.
שמה, מה הייתה עושה?
היו ילדים, היו לנו יבלות.
כן.
ועכשיו פתאום זה עולה בראשי.
ואיך היא הייתה עושה ליבלות?
לקחת אותנו אל השוחט.
כן.
השוחט עם היונים, עם היונים, יונים. והשוחט היה מתיז לנו על היבלות את הדם.
זה עבד או זה לא עבד? אז את לא יודעת, אולי זה כן היה עובד.
זה עבד על אחי ואחותי.
כן, נעלמו היבלות? אז זה לא אמונה תפילה, זה עובד.
עכשיו שקראתי, אמרתי את זה בית עבד, אני אפל הייתי מוכנה. כמו צבא.
מה, זה עבד? אני רוצה לדעת.
אחי, כן. אצל אחותי גם. מי זה עבר?
כן, זהו, זה איך אני רוצה לדעת, אם זה עובד. זה עובד? זה עבר, זה עבר?
בלי. אני לא הייתי
מוכנה. זה עבר לך בכל מקרה.
כן, בכל מקרה.
אז כנראה שבעיתות זה עוזר.
ממש מזכיר לי.
כן. לא, אז אני רוצה פה...
אני רואה שזה בא מפה.
טוב, אז אני רוצה להסביר עכשיו. המעמד יוצר בנפש של המתאר איזשהו זעזוע. הזעזוע הזה כמו קתרזיס, זה מתאר אותו. זה הכוונה. ואז הוא מבין מה שקרה. כן? הוא בעצם, הוא הציפור השחוטה, אבל יש בו חלק חי שראוי לטהרה, ולכן הוא משולח על פני השדה, אבל הוא בסכנה. כיוון שכמו שהציפור הזאת המשולחת, היא עכשיו גם כן בסכנה. זאת אומרת, מכאן ואילך הוא צריך להיזהר על נפשו. זה מה שבאים להגיד לו. זה פשוט מאוד.
אבל האמת שגם ארס וגם אזוב עד היום זה צמחים שמשמשים לטיהור.
איך הם משמשים לטיהור?
השמנים היתרים. ארס הוא ממש שמן שהוא טוב לריריות, לבלות אור, וגם האזוב.
אני מזכיר לכם שהיילה עוסקת בהומאופתיה. הומאופתיה.
אבל זה צמחים שמעתי עד היום שמשים. זה בעלי אור וגם מתיהור.
נו, זה מתאים. טוב. בכלל, רואים שגם במצרים, כשהיו צריכים לשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, אז מרחו את זה בעץ אזוב. ולקחתם אגודת אזוב, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות.
האזוב זה לא החלק הירוק הזה, זה צמוד לקיר או משהו, זה לא זה?
לא.
לא
הכוונה? לא. לא? לא, זה לא חזזית.
גם אני חשבתי, לא, זה
גם אני. אזוב
זה... התחב.
התחב.
לא, מה פתאום? זה הזעתר. זעתר. כן. אם הכתוב היה אומר גם להביא שמן זית, אז אי אפשר היה להשאיר אחר כך שום דבר. כן? אבל לא, לא, מדובר על איזו, זה הזעתר. הזעתר זה מאוד בריא, גם מהרבה בחינות. מומלץ, ללב, נכון? ללב זה טוב? מה זה?
לבטן,
לא?
לבטן, כל המשפחה הזאת.
זה היה להעלים
מהרוב.
מערכת הנשימה. עוד משהו? אנחנו כל האימונות התפילות פה עכשיו מתחילות להגיע. עכשיו, יש פה דבר מעניין בכל זאת. מלבד השחיטה והשילוח על פני השדה, נעשית פה פעולה של טיהור. והיזה על המתאר מן הצרת שבע פעמים וטיהרו. הזיה. שבע פעמים על המתאר.
מה זה הזה?
זה משפריץ. משפריץ, הוא לוקח.
מים.
מהדבר הזה, מהדם. כן, לא, דם ומים ביחד, מערבב, שליפס, כזה, שבע פעמים, וטיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. עכשיו, להזות שבע פעמים, זה פעולה שאנחנו מוצאים אותם גם במזבח. יש הזיה לגבי המזבח, לגבי הפרוכת וכו'. כלומר, כאשר אדם מתאהר, הוא במידה מסוימת הופך בעצמו למשכן. כלומר, האדם אמור להיות משכן השכינה, כל זמן שהוא מקולקל מבחינה מוסרית, יש עיכוב, כביכול שכינה הסתלקה. אז עכשיו מתייחסים, כיוון שהוא מתאהר, אנחנו מתייחסים אליו שוב כאל מי שיכול להיות משכן. וכיבס המתאהר את בגדיו וגילח את כל שערו. מסכן, למה? מה זה מגילח כל שערו? זה מה כל שערו? גם קרחת, גם בית השחי, גם בית הערווה, זקן, שפם, הכל, הכל נקי כמו תולעת. הכל. הכהנים לא ככה. הלוויים ככה. כן, כשנכנסים לעבודה פעם ראשונה. אז בקיצור, זה מין משהו נורא מבזה כזה, מסכן. טוב, לא עושה את זה בציבור, אבל בכל זאת, גבות אין הכל, הכל. כן, מתאים אחר כך לפנטומימה, משהו חבל לזה. למה עושים לו את זה? מה זה הצער? מה זה השיער? מה זה השיער? השיער, כן, מה זה השיער? השיער זה התוספת. זה מה שגדל. זה מה שהגוף שלי מייצר. זאת אומרת, זה מכוון כנגד המעשים. אם המעשים מקולקלים, צריך לגלח אותם ולהביא מעשים אחרים. הרי בכל מקרה, הוא יגלח, מה יקרה לשיער?
גם הציפורניים.
הוא יצמח שוב, נכון?
גם
הציפורניים, נכון. נכון. אז גם את הציפורניים היה צריך לכאורה. התורה אמרה לשיער, לא יודע למה. ורחץ במים. כן, השיער זה כנגד המעשים של אדם, כי זה התוספת. כלומר, יכול למשל לומר, הגוף זה הנתון, השיער זה מה שמוסיפים. אז אם המעשה מקולקל, צריך לגלח.
ומה עושים שזו אישה שהייתה לצרה?
תודה.
גם. וגם צריכה לגלח את כל. גם. הכל.
למה לא? מה זה אפליה הזאת? שוויון, לא?
עכשיו הוא לא מבינה למה השיער הוא תוספת.
השיער הוא לא שיער חלק בלתי נפרד, כי השיער גדל כל הזמן. והוא גם החלק שהבלתי מורגש בגוף האדם. אני לא חש אותו. אין שם, כן, אין שם גם רצפטורים, אין עצבים, אין כלום. זה דבר הלא מורגש. אז זה מעלה שהיא נוספת על האדם. מעניין, אצל בעלי חיים למשל, זה לא קורה. אין תספורת לבעלי חיים. אני שם פלט. כן, יש כמה, לא, יש כמה זקנות אכזריות שבהחלט...
לא, יש מספרות יוקרה.
יש מספרות יוקרה?
כן, אז מי אמר שזה לא אכזרי?
לא, לא.
אני חושבת שזה... זה יפה אולי, אבל זה לא יפה. זה
מכיר עליהם, בעיר, בחיי העיר כמובן.
כן, ואז צריך לסרוג להם סוודר.
נכון.
מסכנים.
זה נורא.
זה אכזריות כפולה.
זה נורא, זה
נורא. אבל כפשה זה לא אכזרי, זאת אומרת.
תלוי בטבע, כבשים.
בסדר, אבל זה גם שיער.
אז בקיצור.
רגע, אבל
שיעור שבר
גם
דיברת
על שיער,
ודווקא
אתה יודע, זה משמעות קצת עכשיו.
האלימות, לא?
אלימות. גם אלימות, וגם אמרת שבעצם המילה זקן
היא... זקן זה משהו אחר. זה חוכמה. נכון, 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 נכון.
גם את הזקן בגלל
נכון.
אז זה מאוד מעורבב.
למה? זה בדיוק אותו הדבר. השיער זה מה שנוסף. עכשיו, יש כל מיני סוגים של תוספת. יש תוספת חוכמה, יש תוספת רגשות, יש תוספת מעשים, אבל זה התוספת. זה מה שתלוי באדם. ולכן, כשהוא מגלה, הסיבן שהוא רוצה להשתנות. הוא רוצה לוותר, זהות חדש.
לנתון
הראשון, ואחר כך זה גדל שוב.
כמו ריסט כזה.
נכון.
בדיוק.
יש בה, אני אספר לכם סיפור שמובא בתלמוד.
התחלה.
איזה הדגים את זה, יש איזה
סיפור.
יש סיפור בתלמוד על סנחריב מלך אשור. סנחריב מלך אשור היה כידוע כובש ארצות שהתפשל חבל על הזמן מול ירושלים כאשר המגפה קילתה 185 אלף חיילים שלו. והחיילים האלה, כך אומר התלמוד, היו בני העשירים של מלכי האומות. זאת אומרת, הם היו כאלה בני הבורגנים שיצאו למלחמה. ואז כשהוא פישל במלחמה, אז סנחריב דאג מהפגישה שלו עם ההורים. אני סופר שם, אני קצת מקצר, כי זה סיפור מאוד ארוך שם. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אמר לו, תתגלח, לא יכירו אותך. תגלח. אז בסוף הוא מתגלח. מי מגלח אותו שם? מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא, כולם מגלחים אותו. אין? אבל, כן, סנחריב. אבל מה שקורה זה שבסוף מגיע החושך ואז אי אפשר לראות כלום, אז מביאים אש ושורפים לו את הזקן. טוב, מי שלומד שם את הסוגיה, חבל, אני לא רוצה לקלקל, אבל הסוגיה מראה שם רואים שבהחלט השערות שהוא רוצה להעביר זה גורמי האלימות. גורמי האלימות בעולם שאותם הוא רוצה לבטל. יש רק בעיה אחת שהוא לא יודע שזה צומח שוב. כלומר, יש לו פתרונות, הייתי אומר, מלאכותיים לבעיית האלימות בעולם. הוא משתמש במספריים. מה זה מספריים? זה חרבות. חרבות מחוברות, כלומר זה נשק של שלום. הוא רוצה שם להקים איזשהו מוסד בינלאומי שיפתור את בעיית המלחמה. מעין האום, משהו כזה. ובסוף זה לא עובד בגלל שזה גדל שוב. טוב. הרצון יפה, כן, בהחלט. אולי בהזדמנות. זה במסכת סנהדרין, דף צדיק וב, משהו כזה. אולי בהזדמנות נלמד את ה... פסקה הזאת, לא חם לכם תגידו. חם נורא. פתאום, מה?
לא חם.
אולי את רוצה, זה התה עשה לי את זה. התה זה ביטוי לעוצמה, ללימוד. למשל, אתל שמשון. כן, במה כוח גדול? דלילה מתעניינת. במה כוח גדול? הוא אומר, אני נזיר אלוהים מאז שנולדתי. אז היא מגלחת אותו בלילה. כן.
אבל איך זה משפיע על
המחנה? אגב, יש, אם כבר נורים על נזירות ונשים, כשהאדם גומר את הנזירות שלו, הוא מגלח את ראשו, נכון? הוא מגלח את ראשו. בין לא משנה אם זה נזיר או נזירה. עכשיו, יש בעיה שהלני המלכה הייתה נזירה. זה היה מסופר במשנה. הלני המלכה נדרה נזירות. והיא עשתה נזירות של 25 שנה. כלומר, היא נדרה שהיא לא מסתפרת, לא שותה יין, לא כלום, במשך 25 שנה. אחר כך הגיעה לירושלים כדי להביא את הקורבנות שבסוף הנזירות. אמרו לה הרבנים, סליחה גבירתי, אבל את טועה, נזיר בחוץ לארץ זה לא מועיל. צריך להתחיל עוד פעם. טוב, אז הייתה 50 שנות נזירות.
רגע, היא לא הייתה
בארץ? לא, היא הייתה בחוץ לארץ. אליני המלכה הייתה בחדיאב. מה?
ביזנטית, לא?
היא ביזנטית, לא, זה מילה גדולה, עוד לא היה ביזנטיון בזמן מילני המלכה. לא, לא מדובר על הלנה הקיסרית.
אלא מי?
מדובר הלני, אשתו של מונבז המלך, במדינת חדיאב, שבצפון סוריה. הם היו יהודים אלה, לא כמו הלנה, הלנה הייתה אנטישמית גדולה.
היא הקימה בכלל
הלן הכספי שלך. כן, לא בדיוק, יותר דרום. באזור הפרט הצפוני.
אתה רוצה לחזור לטובתי מנעין? היא מסוריה?
כן, מצפון סוריה, מצפון הפרט. מדינת חדיאב. בין הפרט לחידקל הצפוני. כן. תסתכלי ביוסף וספביוס מדבר עליהם. כן, הלני ומונבז הראשון ומונבז השני. כן, לא הלנה, הלנה זה הייתה סתם אנטישמית רעה.
זאת קראו לה יפה, זאת שאתה נחשבה.
לא, לא, האם היא המיתולוגיה.
הלנה היא זו שהקימה את כנסיית הקבר. פה, כן, כן, כן.
לא, וגם את קונסטנטינופול.
היא הייתה אשתו של יוסטיניאן.
אבל היא התחילה
היא הייתה פרוצה לשעבר והפכה להיות קיסרית. אבל זה כבר
שחקנית,
לא, לא שחקנית, קצת יותר טוב. כן 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 כן, יאללה דחילקום, אפשר קצת לחזור לתורה? נעזוב את האנטישמיות, נעזוב את האנטישמיות ונחזור לתורת משה. טוב, פסוק ח' וכיבס המתטהר את בגדיו, נגילח את כל שערו ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. אתם חושבים שבאמת זה ככה? שבעת ימים הוא יושב מחוץ לאהלו? בחוץ? מה הוא יעשה, מסכן? איך ישן? ואם יש גשם, מה? סקש? כן? סק שינה. כן. כך יודעים, אלה שהיו בצבא יודעים. זה עשה, סתם.
אולי הכוונה מחוץ לכולם נמצאים, מחוץ למאהל.
אז אני אגיד לכם מה התורה שבעל פה אומרת על זה. הכוונה שהוא לא חוזר לאשתו. זה הכוונה. זה הכוונה.
רגע, אבל מה זה לא חוזר אשתו? אבל כל
ה... הוא בבית, הוא
בבית. אבל גם ככה במחנה הוא לא
עם
אשתו.
למה לא?
עכשיו הוא חזר.
הוא חוזר למחנה, הוא גמר. הוא נקי, אין לו צרעת, אין כלום. מה? זה ודאי היה כיפשוטו במדבר. אבל לדורות, איך אפשר להבין את זה? אדם גר בבית. אז מה, אם הוא צריך לחזור לשבת מחוץ לעולם, הוא צריך לקנות אוהל כדי לקיים את הפסוק? אז ברגע שאת מוכנה לשנות את משמעות הפסוק לפי צורכי הדורות, אז יש לזה גם כן משמעות. מחוץ לאהלו, הכוונה. כן, זה הכוונה, זה מחוץ לאשתו.
אבל למה כתוב לפני כן, ואחר יבוא אל המחנה?
מה את רוצה?
אבל המחנה בעצמו פרוש, לא?
לא, מה ביטל?
המחנה זה פשקול.
איפה שהוא לא?
הוא היה ישוב של המחנה.
איך עשו ילדים במדבר, תגידי לי?
בתים, לא היה להם בתים?
במדבר?
במדבר.
אוהלים, אוהלים.
המחנה זה היה במדבר. המחנה זה ארצה.
כן. נכון. זה לא מחנה של מצורעים. לא, זה מחנה ישראל, הוא חוזר הביתה. לא, חוזר הביתה. כן. והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו, ואת ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ ושערו במים וטהר. וביום השמיני, ייקח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בעולה בשמן ולא גיחת שמן, ואז הוא מגיע עד המקדש. שימו לב שהוא מגיע מן המקום המרוחק ביותר מן הקודש, אל המקום היותר פנימי בקודש. בדרך יש תחנה, דרך הבית. בסדר? שבעה ימים מחוץ לחיים נורמליים, אחר כך עוד פעם, וביום השמיני הוא מגיע אל המקדש. למה ביום השמיני? זה מעל הטבע. מעל הטבע, מעל הטבע, כן? שניקח שני כבשים דמימים, וחפשה אחת בשנתה תמימה, ושלושה עשרונים, סולת מנחה, בעולה בשמן, לא גיחה שמן. זה עולה הרבה כסף, זה. שלושה כבשים.
אבל הוא מתאהר כמו כהן גם.
אמרת שגם כהן, לפני עבודת הקודש, הוא פורש
מאיתו וכל זה. נכון, נכון. יש פה, הוא עובר תהליך שלם באישיות הפרטית שלו, שעוברים גדולי האומה. אז זה מאוד מעניין. כאשר אדם חוזר בתשובה, הוא מתעלה מעל כולם. לכן אמרו רבותינו, שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, נכון? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זאת אומרת שהוא נמצא במצב יותר עליון, נכון. ולכן הוא גם יכול לפרוץ מהשבע אל השמונה.
זה המקרה היחידי בתורה ששוחטים משהו לא לשם קורבן.
לא, יש עוד כמה מקרים, יש עוד כמה מקרים. ששוחטים לא לשם קורבן? לא, 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 יש עוד משהו. לא, אני מדבר על הציפורים, מדבר על הציפורים. לא, הנה, פרה אדומה. פרה אדומה, בסדר, שוחטים, פרה אדומה, והיא לא קורבן. נכון. בסדר, אז העגלה הערופה. העגלה הערופה, נכון. נו, אז זהו, אז לא. אז זה לא המקרה היחיד. סעיר לעזאזל, הנה, גם סעיר לעזאזל. הנה, זה לא קורבן, וגם כן כסחים בו את הצור.
אבל למה עוד פעם צריך לבוא תהליך להתערות כזאת? לא מספיק פעם הראשונה שהוא עבר כמה
ציפורים? כי השאלה ממה הוא התרחק? הוא התרחק מן החברה, צריך שבעה ימים. הוא התרחק מן הקודש, צריך עוד שבעה ימים.
זה בשביל הקודש.
בשביל הקודש. כי לא די לחזור לחיים החברתיים, צריך גם לחזור אל הקודש. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני השם פתח אוהל מועד, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן קודש קדשים הוא. ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזה מן השמן באצבעו, שבע פעמים לפני השם. ומיתר השמן אשר על כפו, ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר וכיפר עליו הכהן לפני השם. ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה, והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר. טוב,
מין ושמאל.
כן, מה זה הסיפור הזה?
כמו שמשה עשה לאהרון.
כן, כמו שמשה עשה לכהנים, כי לפני שהם נכנסו לעבודה, אז עושים את זה על שלושה חלקים: תנוך האוזן, הבוהן של היד ובוהן הרגל, דם ושמן. שאלה קטנה, מה זה התנוך? החלק הבולט, זה התנוך. כן, לא הצ'ופצ'יק פה של העגילים. זה. תגידי, מה זה מערבולת? מה זה מערבולת? הנה. אז אני רוצה, תגידו לי, מה מיוחד, מה המחדה המשותף לתנוך, לבוהן של היד, בוהן הרגל? הם בליטות. הם בליטות. בסדר? ולמה, ומה מיוחד בצד הימני לעומת הצד השמאלי? הצד הימני הוא יותר חיוני. האדם פועל בימינו יותר מאשר בשמאלו. האדם הרגיל, כן? יש שמאליים, אבל הצד הימני הוא הצד הפועל. זאת אומרת, הצד הבולט והפועל באדם הוא זה שאנחנו רוצים להשיב לו את טהרתו. בסדר? כי האדם ברגע שהוא יתרגל לבידוד, יש לו נטייה להתכנס בתוך עצמו. עכשיו אנחנו מלמדים אותו להקרין כלפי חוץ. ולכן דווקא שם שמים את השמן ואת הדם. קודם כל את הדם ואחרי זה את השמן. למה? הדם בשביל לחפר. והשמן בשביל לרומם. פשוט מאוד. אתה לא יכול להתרומם לפני שאתה קודם כל כיפרת. אז קודם כל הדם. אחרי זה השמן. פשוט מאוד. השמן? השמן זה מה שצף. זה צף. לכן גם השמן נקרא שמן מלשון שמונה. נכון. וזה גם השמן. השמן זה מי שעשה יותר מכדי הטבע. הטבע נותן סובה. סובה זה שבע. שבע סובה. אבל אדם רוצה יותר זה, אז הוא שמן. מה שאתה אמר ששמונה זה אינסופי, בגלל שאת רגילה שהשמונה השוכב זה אינסוף. אבל זאת לא הכוונה.
זה לא הכוונה.
זה אמנם במזרח התפחות, זה הסמל שלהם היום. אבל לא קשור.
לא,
הם נתנו, אני קיבלתי לוח שנה של מזרח התפחות, כל מיני דברים על אינסוף. ראית את זה? אינסוף לדמיון, אינסוף לזה.
אינסוף למשכנתה.
אינסוף למשכנתה.
לא, אבל עדיין פה לשמל השמונה.
כן, ודאי. כן, כן, מה שנעלה מן הטבע. כן, טוב. ואם, אגב, אחרי שאדם שמן, הוא גם אחר כך אוכל כל מיני פיסטוקים, נכון? בשביל השעשוע. או מוציא קלפים, שחק שש בש, נכון? זה התשע. כלומר, או מעשן סיגריה. זאת אומרת שכאשר האדם סיים גם עם התוספת, אז יש לו עוד תוספת לשם שעשוע. זה התשע.
שעשוע.
כן. היה נהוג במקדם, אחרי סעודה טובה, היו מביאים בסמים. היו לוקחים בסמים ושורפים אותם על גבי גחלים. איך קראו לפעולה הזאת? מוגמר. כן, בארמית גומרה זה גחלים. יפה. לברך על המוגמר, הכוונה לברך על הריח שנותנים הגחלים האלה. זה הכוונה בסוף הסעודה. כן. כאשר האדם גמר להשתשע, אז מה יש לו? לא, כבר לא חסר לו כלום. אז הוא עשיר. זה עשר. נכון. טוב.
כל
הרוחה טובה בזה, זה תשע. תשע. נכון. תשע, מלשון שעשוע. כן? ועל גבי זה, עושר. טוב. מכאן שיש משמעות למספרים. מספרים, כלומר משמעות ערכית למספרים. טוב. עכשיו, אמרנו שזה עולה הרבה כסף, הסיפור הזה, נכון? שלושה כבשים, וואלה.
כמה זה לוג שמן?
לוג שמן? לוג זה... לא, זה 600 מיליליטר.
600 מיליליטר.
3 לוג
זה ליטר וחצי. ליטר
פסיק 7. אז כמה זה לוג? זה חצי ליטר, קצת יותר מחצי ליטר.
שמן אז בטח היה יותר יקר מאשר היום.
לא יודע אם יותר יקר.
זאת אומרת, יותר...
אני חושב שהיום השמן יותר יקר מאשר פעם.
כן.
בטח. לא סתם, שמן זית.
כן.
היום, רק שבעיה אחת, שהיום...
זה לא שמן זית.
זה לא שמן זית.
אבל זה בהכרח שמן זית, כי אין שמן אחר עדיין.
היו, למה? היו שמנים אחרים.
כן, היו שמנים אחרים.
אבל היום השמן זית הוא לא שמן זית, ולכן זה עוד יותר יקר מצוא שמן זית שהוא באמת...
למה לא שמן זית?
לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. אני דיברתי עם הרבה אנשים שהתפקיד שלהם זה לבדוק את ההרכב של השמן, יש גלו, יש גם שמן זית בבקבוק. יש גם שמן זית.
זה לא רק שמן.
אבל יש לזה דרגות, קטית ארור, משובח.
כן, כן, כן. משובח זה בטוח לא שמן זית. טוב, הלאה. פסוק כף א', אז אמרנו זה עולה הרבה כסף הסיפור הזה. אז מה יעשה כהן, מה יעשה מצורע מסכן שאין לו כסף? ואם דל הוא... ואין ידו מסגת, ולקח כבש אחד השם לתנופה לחפר עליו, כלומר, על אחד משלושת הכבשים לא מבטרים, אבל שני כבשים מבטרים, למה? ועיסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן, ושני תורים, או שני בני יונה אשר תשיג ידו, והיה האחד, אני פסוק כף ב' כבר, והיה אחד חטאת והאחד עולה. והביא אותה ביום השמיני לטהרתו אל הכהן, אל פתח אוהל מועד לפני השם. ולקח הכהן את כבש האשם, את לוג השמן, והניף אותם הכהן, תנופה לפני השם, ושחט את כבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם. ונתן על תנוך אוזן המנטייר הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון ידו הימנית, ומן השמן יצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, ואיזה הכהן באצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, שבע פעמים לפני השם, ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו, על תנוך. אוזן המטהר הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון רגלו הימנית, על מקום דם האשם, ועל אותר מן השמן אשר את כף הכהן, ייתן על ראש המטהר לחפר עליו לפני השם. ועשה, עכשיו, שאלה קטנה. מה ההבדל בפסוקים האלה, במה שנאמר מקודם?
נראה לי שאין הבדל.
אין הבדל. זה בול מה שכתוב לפני זה. אז למה התורה חזרה לו? כדי להראות לכהן העני שקורבנו לא פחות רצוי מאשר של 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 המטהר העשיר. ועשה את האחד, ולכן הרשינו לעצמנו מתוך שוויוניות רבה בין עשירים לעניים לקרוא את הפסוקים האלה במקום לדלג עליהם. ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה, מאשר תשיג ידו, את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה, וכיפר הכהן על המטהר לפני השם. זאת תורת אשר בו נגע צרת אשר לא תשיג ידו בטהורתו. בסדר?
אתה יכול להסביר את העניין של
הכתובות? האדם יש לו שני אופני פעולה. יש פעולה פנימית של התכנסות, יש פעולה חיצונית של פעילות, כן? אקטיביות. אז כאשר האדם נודע מן החברה, יש לו נטייה להתכנס בתוך עצמו. לכן חלק מטהרתו זה לקדש דווקא את החלק הפעיל שבו. ולכן זה יהיה החלקים הבולטים אל החוץ, ודווקא הימניים שמורים על הפעילות. כדי לדרבן אותו לפעול. אז כן, אבל זה בולט מהצד. מה? לא. האיברים האמצעיים, האמצעיים הם עדיין מכונסים פנימה, זה בתוך האישיות. דווקא מה שבצד זה יותר חיצוני.
אבל בוהן האצבע ברגל,
נו, הבהונות, הבהונות הן באמצע, זה נכון,
זה נכון,
זה נכון, אז אני לא יודע, לא כדור אני יודע. טוב, המצח הוא בועל כלפי פנים, כן, זה האדם עם עצמו, אבל הגפיים.
אני חושב שיש קשר לשמיעה בעניין של לשון הרע יותר מאשר לאף עם לשון הרע.
האוזן שומעת.
טוב. עד עכשיו דיברנו על צרת האדם וצרת הבגד והטהרה של האדם. אחר כך באה צרת חדשה. לכאורה היא לא תקועה במקום הלא נכון. היה צריך את הצרת החדשה לשים ברשימת הצרעות הקודמות. מהי הצרת החדשה? צרת הבתים. כן, מה השאלה?
אם זה לא עניין מסגיד, אבל מה שמוזר לי שהבן אדם, החטא שלו היה חטא מוסרי.
כן.
בסדר, אז הוא התבודד, אבל בסך הכל כאילו קונסים אותו גם, ובעצם גם להביא כבש אחד
זה לא קנס, זה מאמץ.
מאמץ.
האדם צריך לשלם.
מאמץ חומרי.
למשל, מדוע, למשל, אדם מתחתן, הוא צריך לתת טבעת. זה עולה כסף. למה אי אפשר בהסכמה להתחתן? למה צריך גם לתת חפץ? אתה צריך להתאמץ. צריך לעשות משהו.
פשוט מה. טבעת יכולה גם
לשווה
פרוטה.
אבל היא שווה פרוטה. אם היא לא שווה פרוטה, אין קידושין. נכון?
אבל פה זה רוח
המדע. מאמץ, ודאי.
צריך לשלם על זה,
הרבה. אתה יודע, כשמישהו משלם, כשמישהו משלם,
מעריך
אותי
יותר. בדיוק, נכון?
כן. אל תדבר לשון הרע, מה?
נכון.
אבל זהו, מה שאני אומרת, זה חומרי, מה שהוא עשה זה משהו
מוסרי.
ואת חושבת שהכסף זה לא דבר מוסרי? זה מראה על מאמץ, זה עבודה. מה זה כסף? זה מאמץ, זה עבודה.
זה עבודה פיזית.
עבודות שירות יותר?
יש ב... בתלמוד מספרים על רבי ינאי, לא על רבי ינאי, על ינאי המלך, שהיו הרבה נזירים, גם הם צריכים להביא אשמות, היו הרבה נזירים בירושלים, אז הוא היה לו הרבה צון, אז הוא שילם בשביל כולם, נתן לכולם את העיל. אתה מגיע לירושלים, מה אתה רוצה? אני נזיר שבא לסיים את נזירותו. יאללה, ככה היא.
גמח כבשים.
כן.
גמח כבשים, כן. טוב, אבל כן אנחנו עוברים לצרת חדשה. נו די, הצהרת החדשה לא מובן מה היא עושה פה. אני חוזר פה לפסוק למד ג' וידבר השם אל משה ולהרון למור כי תבואו. אגב, שמתם לב כמה פעמים כתוב בתורה וידבר השם אל משה למור? למה? כמה? תן מספר. וידבר השם אל משה למור
200 ומשהו פעם? סתם זורק.
זרקת, נכון? יש לי מישהו? אני אגיד לכם, אני התפלאתי.
70
אולי. בטח פחות. בדיוק 70.
בדיוק 70?
בדיוק 70. כן, 70 פעמים. זה מעניין.
זה הכל.
נכון, זה נראה הרבה יותר. טוב, בגלל שיש לך גם וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, שזה עדיין אני לא סופר. או ויומר השם אל משה. או כל מיני דברים כאלה. אבל הפסוק, וידבר השם משה למור, הפורמולה הקבועה הזאת, מופיעה רק 70 פעמים, ורק בשלושה חומשים בלבד. שמות ויקרא במדבר. ובראשית לא מופיע, זה מובן. כן. משה לא היה. בדברים זה לא מופיע, זה כי זה דברי משה.
כן.
כן. אז סך הכל 70 פעמים בלבד, אז זה אומר משהו. מה? כן.
כן,
כן, בפסוק, בשמות 11 פעמים, בויקרא 39, ובמדבר 31.
לא, 11-39 זה ביחד 50.
למה?
11 אתה צודק, זה 20, נכון. רגע, בלבלת אותי עכשיו. כן, 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 אתה צודק. זאת אומרת שיש כנראה קשר בין וידבר השם למשה למור לבין האוניברסלי 70, כנגד 70 אומות העולם. יש כנראה איזשהו קשר, או 70 חברי הסנהדרין. כן. וידבר השם אל משה ולהרון למור כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. עכשיו זה נשמע שונה לגמרי ממה שראינו עד עכשיו. קודם כל ההקשר הזה, כי תבואו אל הארץ, תמיד זה הקשר חיובי בתורה, נכון? זה שמח כזה, תבואו אל הארץ ואין בעיה, אז יהיה נגע צרה דו יותר ארץ אחוזתכם.
אבל זה ארץ כנען.
מפיל עליהם צרה.
יש משמעות? יכול להיות.
מן הסתם, אבל... סליחה, סליחה. ארץ ישראל בתורה אף פעם לא נקראת בשם ארץ ישראל.
לא, כן, אבל... כל ההבטחות זה גם לא מופיע...
הארץ הזאת, ארץ הכנען... לא, לפעמים כתוב ארץ כנען. כן, כן, כן. כן, מה זה אומר? אבל כנען זה החלק המערבי של ארץ ישראל. הארץ ישראל זה מזרח ומערב, שזה נקרא הארץ הזאת. כשאתה אומר ארץ כנען זה מן הירדן ומערבה בלבד. אז יש כנראה הבדל בין ארץ כנען לבין כל שאר ארץ ישראל, שיש בה קדושה יתרה. לכן משה, אף על פי שהוא קבור בהר נבו, כלומר הוא קבור מכן בארץ ישראל, אבל הוא לא קבור בארץ כנען. מדוע? ארץ כנען בלבד ראויה למזבחות, כך אומר הספר. זאת אומרת, אם אתה רוצה השראת שכינה, זה רק בחלק ה... אין מה לעשות, אני אדבר יותר חזק. אם אתה רוצה השראת שכינה, אתה צריך את החלק המערבי. אתה רוצה מסגרות יותר כוללות, זה גם כולל את המזרחי. ראינו בספר בראשית בפרשת לך לך, כשהקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם על הארץ, איזה ארץ הוא נותן לו? המערבית או גם המזרחית? אז תלוי. בפרק ט"ו אומר לזרעך נתתי את הארץ הזאת, וזה שמה כולל את שני עברי הירדן. אבל בפרק י"ז, כשהוא נותן לו את ברית המילה, הוא אומר לתת לך ולזרעך את כל ארץ כנען. לא, רק המערבית.
רק
המערבית. זאת אומרת שברגע שמדובר על הקדושה האישית, וזה ברית המילה, זה קדושת האישיות הפרטית, אז זה נוגע רק למערב ולא למזרח. כלומר, יש קדושה יתרה בחלק המערבי של ארץ ישראל. וכנראה אם כן, שהצרעת שמדובר עליה כאן, היא קשורה למעלתה של הארץ. יוצא לפי זה שאם יש צרעת הבתים, כן, צרת הבתים בחוץ לארץ, או אפילו בחלק המזרחי, אינה נוהגת. כלומר, אפילו יהיה בית עם כל סימני הצרת בעבר הירדן המזרחי, שום דבר, טהור. בעבר הירדן המערבי, תמת. יש תיאורים, עוד מעט, אנחנו נראה. אבל זה אומר שיש, זה סימן לאצילות. לכן אומר הכתוב, אתם תבואו אל הארץ, תדעו לכם, יש משהו מיוחד שמחכה לכם. צרעת הבתים. כן. כן, כן. כן. למה הוא רוצה? לא, אז זה תלול. אז יש, יש, הרי אנחנו נלמד עוד מעט את ההלכות של הצרעת הזאת, צרעת הבתים, ואנחנו נראה שיש מצבים שלפעמים גם זה מביא עד כדי הריסת הבית. לפעמים יש מצב שצריך להרוס את הבית. כן. אני עוד מעט אסביר, אני עוד מעט אסביר. אז רגע, לפעמים זה טוב להרוס בית. כן, בלי פוליטיקה בבקשה, אבל לפעמים זה טוב להרוס בית. למה? תסתכלו, אני קורא לכם פה, אני אקרא לכם ברש"י. אני יכול לקרוא את רש"י בבקשה? בפסוק ל"ד על הביטוי ונתתי נגע צרעת. רש"י, בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם לפי שהתמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נוטץ הבית ומוצען. כלומר, אתה חושב שאתה הורס, אתה עכשיו מוצא זהב. יש? יש עד כזה. זאת אומרת, מה זה אומר? שלפעמים יש דברים ישנים שצריך לגמור איתם. יש דברים ישנים שעבר זמן. איך אמרו חז"ל? בניין נערים, סתירה. סתירת זקנים, בניין. כן, אני חוזר למשפט בכללו. אם יאמרו לך זקנים, סתור, סתור. ואם יאמרו לך, נערים, בנה, אל תבנה. שבניין נערים, סתירה. וסתירת זקנים, בניין. מה פירוש הדבר הזה? כלומר, באים זקנים, אומרים, תשמע, תהרוס את הקיר הזה. תשמע לזקנים, תהרוס את הקיר. יבואו נערים, יגידו, בוא נבנה קיר, אל תבנה. מה קרה? קודם כל,
יש לי בעיה בקשר בין המשפטים.
אני אסביר את הכל, אתה תראה.
לא, לא, יש עוד שאלה.
אתה תשמע הסבר, יכול שלא יהיה לך שאלה יותר. כן, באותו זמן אני גם אקח קצת נטות בננה הזה. אני מסתכל על זה כבר איזה חצי שעה. כן. כן. רגע. אני אגיד לך מה שאומר אחד מפרשי התלמוד שם, אמר שם. הוא אומר, יש מצב שהנערים, הרי אם כתוב שהנערים רוצים לבנות, סימן שהזקנים התנגדו. למה הזקנים התנגדו? הם אומרים, אתם רוצים לבנות פה, אבל אנחנו מכירים. המקום שהם רוצים לבנות, הם רוצים לבנות על חומה רעועה. אנחנו יודעים שאם תבנו, החומה תיפול. לכן אל תבנו. אבל הזקנים אומרים, אז מה צריך לעשות? צריך להרוס את החומה הכבר קיימת כדי להגיע ליסוד. ואז יוצא שסתירת זקנים, בניין. עכשיו יש לך שאלה?
לא.
לא, זהו, אתה רואה? היה כדאי לשמוע את ההסבר.
היום
בחדשות
סיפור
שהרסו
את הבית של
הרב
שלמה
אליהו.
כדי לבנות אחד יותר בניין.
למשל עכשיו הורסים שם באבימה, גם אבימה הורסים. כן, לא, זה מצוין. למה? אנחנו יכולים לבנות שם את המקום לשיעורים של ראש יהודי. כן, זה קצת קטן פה, קצת צר לנו, נכון? טוב,
אבימה לראש יהודי.
כן, טוב, איפה אנחנו? ובא, אז בואו נראה, קודם כל יוצא לפי זה, אבל גם אם נגיד אדם לא מוצא זהב בתוך הבית, זה סימן שאכפת ממנו. זאת אומרת, אפילו הבית עלול להצטרע. זה יותר רציני מאשר אדם רק שמצורע. האדם שמצורע בגופו, האדם ראוי, רגיל לראות קדושה או מוסריות באישיותו הפרטית, לא ברכושו. וכאן יש התפשטות של הנפש של האדם עד המרחב של רכושו גם כן. כן, גם רכושו זה חלק ממנו. מה את לא מאמינה? שמה?
שבית בגלל אדם שהוא
חולה, שהרדם הבית, מה יותר חשוב, הוא או הבית? נראה לי שאת יותר חסה על הבית מאשר על האדם. על המסגרת יותר מאשר על התוכן. לא מתאים לך. לא, אני אומר, הרי ודאי שאם יש בית ויש אדם, מה יותר חשוב, האדם או הבית? האדם, האדם יותר חשוב. השאלה, עד איפה הגבולות של האדם? עד איפה מתפשט האדם? יש אדם שכל מה שהגבולות של עצמו זה נעצר באור שלו. האור זה הגבול שלו. ויש אדם שגם רכושו זהו. זה המין פיוס בין האדם לבין העולם הסובב. זה מדרגת חיים יותר גבוהה. לכן אנשים, למשל, אומנים, הם מאוד מאוד רגישים לסדר של ביתם וכדומה. כי בעצם קירות ביתו של האדם מעידים על האישיות שלו. הייתי צוחק על הבית שלך? למה? איך נראה הבית שלך?
מלא תמונות של אנשים שאני אוהבת,
יפה. עכשיו תארי לעצמך, אדם יש צרת בביתו, פתאום כל מה שיש בתוך הבית יוצא החוצה. כולם רואים את עולמו הפנימי בחוץ. יש אגב דבר מאוד מעניין שעושים כל שנה, קוראים לזה בדיקת חמץ. זה אחד הדברים הגאוניים ביותר שראיתי. פשוט, לקראת פסח, אדם עובד כמו מטורף, והוא מכיר כל פינה בביתו. ואז הוא מכיר כל פינה בחייו. כי הבית שלי, זה החיים שלי. נכון? האדם פשוט מגלה מי הוא.
זה שקיעה פנימה לתוכה.
כן, הוא רואה את כל חייו הצטברו בערימות של לכלוך. כן, הערימות הלכלוך.
אתה מפרק בית של אנשים שניח פיינם,
כן. אתה רואה כל מה שיש שם, נכון, בדיוק. לכן צרת הבתים יש בה ברכה גדולה.
זה לא חומר, בית?
גם את חומר. אתם רואים, בחדר הזה יש בערך 2 טון של בשר ועצמות. בסדר, אז השאלה אם זה רק חומר. את אמרת, האם בית זה לא חומר? גם פה אנחנו חומר.
למה קוראים
לצרעת?
אין שמה. מדוע
זה קוראים לצרעת
הבתים?
מה, מפה פירוש המילה?
מילה, כן. אוקיי, אדם
קוראים לצרעת
מובן, אבל מה
הבתים? אנחנו נראה, יש תיאורים מדויקים. כן, 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 אנחנו, כן.
אבל רגע, שנייה, למה כשאמרת שהכל יוצא החוצה?
כן.
מה זאת אומרת יוצא החוצה?
הצרעת
היא בתוך הבית.
כן, אבל מכל מיני סיבות הוא יצטרך לפנות. אנחנו נקרא. אנחנו נראה.
לפנות את הבית.
כן. לפנות את הבית.
אבל מה את רואה את זה? זה דבר...
בואו נראה. אני מציע שנראה. בואו נקרא. טוב. פסוק למדה. מה?
אפשר להבין את הבית. זאת אומרת, קשר של האדם לרכושו זה נגיד
זה תלוי.
איפה הוא ביחס לעצמו?
למשל, התלמוד אומר, צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם. הצדיקים מאוד אוהבים את הכסף שלהם. למה? שאינם פושטים ידם בגזל. כלומר, כיוון שהם יודעים את ההבחנה בין רכוש שלי לרכוש שלך, אז הרכוש הופך להיות משהו קדוש. ולכן, יש התפשטות של האישיות שלהם על פני כל רכושם. כמובן, הם משתמשים ברכוש הזה לעשות דברים טובים. לכן, חביב עליהם רכושם מגופם.
זה נשמע מאוד הגיוני בפיך, אבל זה לא תמיד ככה.
למה זה לא תמיד ככה?
שמשתמשים רק לטובה.
אם לא, אז הם לא צדיקים.
סליחה, אתה אמרת חביב עליהם רכושם מגופם?
כן, ממונם מגופם.
ממונם מגופם?
כן, גופם הכוונה עצמם, כן.
אז המעלה של הצרת הבתים זה לצדיקים.
נכון, זה סוג של צדקות, כלומר זה סוג של מעלה. עכשיו, יכול להיות אדם שהוא במעלה הוא יושב בארץ כנען, שזאת בהחלט מדרגה לשבת בארץ כנען, יותר טוב מאשר לשבת במדבר, ואם יש קלקול אצלו, אז זה לא רק בא לידי ביטוי בבגדו או בגופו, זה בא לידי ביטוי גם בביתו. מדרגת חיים יותר גדולה מאשר יושבי אוהלים.
שאלה, כי יכול להיות גם מצב של מין ניתוק כזה, אתה מאוד חשוב לך רכוש, וזהו. שזה בטח לא משהו...
זה לא... לא, לא. טוב, אפשר לקרוא את פסוק למדה בבקשה?
כן.
תודה. ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. מה זה כנגע? תגיד, נגע.
אני לא בטוח. לא בטוח.
הוא יודע טוב מאוד, אבל הוא לא יכול לקבוע לפני שהכהן קובע. כנגע. וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע. ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. כי הרי אם הבית יוכרז כטמא, כל התחולה שלו אף היא תהיה טמאה.
זה מדהים, שרק ההכרזה של הכהן...
היא קובעת את הטומאה, יפה. הוא יודע גם טהרת הגוף, כן, כן, כן. עכשיו מה זה אומר? רגע, מה?
לפני שעושים את הבתים.
רגע, 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 יש פה משהו. כולם מסתכלים, אומרים, אתה אמרת שאין לך טלוויזיה להשאילה. שלוש טלוויזיות. כן? כן, קיצור. משהו. כן. זה עצמו מתקן. כלומר, כנראה שיש לו משהו לתקן לאיש הזה.
למה
זה
מבעלה?
כן.
מה בעלה
בזה?
שכולם הסתכלו.
זה בא להראות מה היה קלקול של האדם הזה. הרי זה לא סתם בא הצלרת, כי אני רואה שאיזה משהו לא בסדר אצלו, נכון? כלומר, הבית זה גם המקום שבו אני מסתתר, שבו אני מסתיר משהו מפני בני אדם. והפעם הוא אומר, אתה לא יכול להסתיר. זאת אומרת, זה המבצר של האדם מפני הזר. אז זה טוב שהאדם...
השמש מטהר, אבל המבטים של האנשים לא מטהרים במיוחד.
אפשר לקחת את זה לנסות להעביר את זה לימינו? אני רוצה לשאול, כאילו, אנחנו רואים, אתה יודע, לפעמים מקרים, זה קצת אולי אכזרי להסתכל על זה ככה, אבל גם היום מקרים שמפנים אנשים מביתם, זה לא שונות.
לא, 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 הוצאה לפועל זה דבר אכזרי נורא, סתם ככה. טוב.
לא אני אתן
לב. מה?
לא. זה אולי מתנהר, אבל המבטים של האנשים, זה
לא בדיוק. לא.
זה חוויה מתנהרת.
זה ודאי שזה חוויה מתנהרת. מה, זה ודאי שזה מתנהר. הבן אדם בעצם... אמר אין לי, כל פעם שבאו לשאול ממנו אמר אין לי, אחרי אין בעיה שיש לו הבושה מחפרת.
ואולי אין לו ומסתיר שאין לו ואז כולם רואים שאין לו,
אז כולם יודעים שהוא צדיק עכשיו.
זה גם
טוב. כל הזמן טענתם שיש לו, אתם רואים שאין לו.
אם צרת באדם כנגד לשון הרע, אז בבתים כנגד מה
זה? יכול להיות הרבה דברים.
לא, אבל פה אמרת,
אני רק לשנה,
פה זה הכל?
לא יודע.
זה גם פתח לרד שלה, אני ממש מזרזת מהאחת
הזה. מי ביקש ממך לעמוד שם, בזמן שם?
גם מביש וגם באמת פתח לרד שלה.
אגב, זה אולי גם הזדמנות שיעזרו לו. אולי זה גם הזדמנות שיעזרו לו. הרי הוא צריך לפנות. מה, הוא יפנה לבד? אז אנשים באים ועוזרים לו.
זה לא עידן אחר.
טוב, זה גם, אני חושב שצריך להפריד.
אז איפה לשים לך את זה?
יש. רגע, לא, לא בחובה.
זה מה שהיה לך ב... כן, מה אתה?
לא הבנתי אם זה... היה כיוונים כמו רעש ושראו את החיובי, כברכה, וכיוונים של עונש או...
שניהם.
שניהם.
זה שניהם. כלומר, זה... אבל גם אם זה עונש, זה סוג של ברכה. זה ברכה שה... התנהגות המוסרית של האדם יש לה השלכות גם על רכושו. סימן שהוא חי בעולם הרמוני, עולם מאוחד, שבו אין נתק בין האדם לבין הסובב. מה שאין כן במדבר, כלומר בחיים של גלות, אז האנושיות באה לידי ביטוי רק באדם. מקסימום בבגדו. ולא בסביבתו. זה נקרא מדרגת חיים יותר גדולה. זה כמו שלמשל... זה נכון שתולעת, אם חותכים אותה לשניים, יש שני תולעים. אז אולי כדאי יותר להיות תולעת מאשר אדם, כי כשחותכים אדם לשניים, אז אין לנו שני מן האדם. זה נכון, אבל תולעת זה נמוך יותר מן האדם. אז אותו דבר, להיות במדרגת חיות כזאת, שיכולה להיות צרת בבתים עד כדי תומעת הבית, הדבר הזה מורה על רגישות גדולה, על מעלה מיוחדת של האדם. טוב. וראה... מה, מה קשה?
קשה לי לקבל את העניין מעלה,
ובוא... ודאי. מי שמצפים ממנו לדברים יותר גדולים, אז הוא גם עלול להיפגע יותר. נכון?
כן, אני אקבל את
זה. זה ברור, ברור.
כן, זה אמרתי,
רגישות. למשל, קופים יכולים לעשות כל מיני פרצופים, אף אחד לא בא בטענות. אבל תארו לעצמכם, איש ציבור בפני קהל גדול עושה פרצופים, דברו על זה מחר בעיתון. טוב. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכארורות ירקרקות או אדמדמות, ומראיהן שפל מן הקיר, ויצא הכהן מן הבית, אל... כן, זה נשמע כמו דמרי, כן. כן, שושנה דמרי, כן? כן. 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 ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים, ושב הכהן ביום השביעי, וראה, והנה, פסע הנגע בקירות הבית, וציבה הכהן, וחילצו את האבנים, אשר בהם הנגע, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, ואת הבית יקציע מבית, סביב, ושפכו את העפר אשר יקצו אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, ולקחו אבנים אחרות, ויהיו אל תחת האבנים, ועפר אחר ייקח ותח את הבית, ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אחר חילץ את האבנים, ואחרי יקצות הבית, ואחרי תוח, זאת אומרת שנותנים הזדמנות לאדם לתקן את עצמו. ובא הכהן וראה, והנה פסע הנגע בבית. צרעת ממארת היא בבית המהו, ונטץ את הבית. את הבנה ואת עצה ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ העיר, אל מקום תמה. והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יתמד הערב, והשוכב בבית חבז את בגדיו, והאוכל בבית חבז את בגדיו, ואם בו יבוא הכהן וראה, והנה לא פסע הנגע בבית, אחרי תואח את הבית, ותיהר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים, כמו שעשינו לאדם.
כן.
ואת הארז הוא שני תולד והזו, ושחט את הציפור האחת, אל כלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארז ואת הזו, ואת שני התולד, ואת הציפור החיה, ותבל אותם, ודם הציפור, השחוטה, ובמים החיים, ואיזה אל הבית שבע פעמים, וחיטה את הבית, ודם הציפור, ובמים החיים, ובציפור החיה, ובעץ הארז, ובאזו, ושני התולד, ושילח את הציפור החיה, אל מחוץ העיר, אל פני השדה, וכיפר על הבית וטהר, זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום התמה וביום התהור. זאת תורת הצרעת. טוב, בזה סיימנו את דיני הצרעת. בסדר?
כן.
עכשיו, כל הדברים האלה, זה תומה.
פשוט לטייח.
מה?
לטוח.
כן, לטייח. לפעמים טיוח זה עוזר. לפעמים טיוח זה עוזר. עכשיו, אז מה שזה אומר, בקיצור, שלמדנו שיש שני סוגי תומעה, תומעת יולדת, תומעת צרעת, נכון? זוכרים את זה? זה מה שהיה בשיעור הקודם. הזמנו שהתומעה של היולדת היא תומעה טבעית, שהיא אפילו באה מסיבות טובות, כיוון שהייתה לידה, ואילו הצרעת היא אובדן חיים, שגם כן מביא תומעה, אבל את זה היה אפשר לחסוך אם האדם היה תקין מבחינה מוסרית. בסדר? עכשיו, כתוצאה מזה אנחנו משלימים את דיני התומעה, ויש לכם עוד פרק שלם על תומעה. מה אני אעשה? רוצים אותו או לא רוצים אותו? שווה, לא? צריך להשלים אותם.
יש פה תיאור של טיוח וניקוי, כל מיני...
נכון.
האם זה אומר שבקירות יש כל מיני דברים? שזה סימן של
צעד, יכול להיות, כן. ברור, ברור. עכשיו, בקירות שלנו זה לא יכול לעזור. זה לא יכול להיות. כי כתוב כאן שצריך, ונתץ את הבית, את אבניו, עציו וכו'. אז צריך שיהיה גם אבנים וגם עצים בתוך הבניין. אם אין אבנים ועצים, בית כזה לא יכול להתאמה. מסקנה, קירות שלנו שהם מבטון או מבלוקים, אינם יכולים להתאמה בתומת צרעת, יצאנו בזאת. עץ ואבן ועפר.
ויש חלונות.
כן, אבל צריך להיות חלק מה...
אבל מה הסיבוליות של זה?
מה?
זה לא חומר.
לא, לא, לא. זה סימן שזה בית במובן המושלם של המילה. הוא שיתף את הכל. גם את העצים, גם את העפר. טוב.
אגב,
נכון, עכשיו מאחר ואתם דרשתם שנלמד את ספר ויקרא, אתם תאכלו אותה עד הסוף. עכשיו אנחנו לומדים הלכות טומאה. אין מה לעשות. זה חלק אינטגרלי של התורה. אני, תראה, בכיף אני הייתי מוותר על הפסוק, הייתי מדלג על הפסוקים. אני לא רוצה. למה? אנחנו עושים עוד הכל. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור.
איך
לדבר?
רגע,
אפשר עוד
משהו?
כן, בבקשה. מה, כזה סרט דיני טומאה וטהרה? אתם רוצים, אפשר ללמוד יותר לאט.
לא, לא, ממש לא. אפשר לבוא לדברים.
לא, אנחנו מאוד רחוקים. אנחנו מאוד רחוקים. תהיו קצת אנתרופולוגים. תהיו קצת אנתרופולוגים.
היום אין סיכוי בבתים שלנו יהיה צרה.
נכון.
זה רק אבן.
נכון. רק בטון.
יש קורות מעץ.
איפה יש עץ?
לא, אין עץ.
הקיר לא בנוי מעצים.
נכון.
פעם היו עושים קיר. קורות? אבל פה יש קורות עץ.
לא, לצרה בבית יש קורות עץ.
אה, זה סיכוי לצרה.
זה סיכוי לצרה.
אצלה בבית, יש שם קורות עץ.
ואם עץ צומח בתוך קיר, אז זה קרה.
מה?
קרה למישהו
מה?
השורשים של העץ צמחו בתוך...
לא,
זה כבר לא
חל, זה שדר. השורשים של העץ?
כן, זה היה מפחיד נורא.
מה השורשים בתוך...
לא אצלי, לא
אצלי. לא אצלם. טוב, לא, אל תספרי לי דברים כאלה, אני לא ישן בלילה. טוב. מה את רוצה, נאמה?
מה יש לנו יותר דקות? אתה רוצה להתחיל עכשיו?
זה מה עושה? נו, מה השאלה?
מי שנכנס לבית, גם הכהן?
כן, גם אם הכהן ייכנס, לא, אבל הוא יוצא, הוא יוצא ואומר תמה. כל זמן שהוא לא פתח את הפה, זה טהור.
אבל ואז אחרי זה הוא בא לביקורת ונגיד עדיין תמה.
אם הוא ייכנס, הוא יתמה.
הוא חייב
להתאמץ
כדי לראות.
נכון, נכון.
הוא
עלול להתאמץ. ואז הוא צריך להתאמץ. מה לעשות?
יש איזה דעותיות של הצהרת, קודם זה בא לבגד, הבית.
כן, 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 ברור. ברור, זה מדרגות, זה הזהרות, מזהירים אותו. כן?
זה קודם על הבגדים, אחר כך על הבית, אחר כך על...
לא, קודם על הבגדים, אחרי זה על גופו, אחרי זה על הבית.
הבית.
זה הרכוש היותר יקר שיש לאדם. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. רוצים ללמוד הלכות טומאה וטהרה? טוב. לא בראש לכם? אין ברירה, זה חלק מהתורה. אתם לא רוצים? אתם לא רוצים, אני אדלג.
לא, אנחנו
לא פרק.
בוא נלמד הכל.
יאללה. שפעם אחת בחיים תזכו ללמוד את התורה בשלמותה. זהו, הגיע הזמן. אני אגיד לכם, היה יהודי אחד, רבי יוסף אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי. במאה ה-14 בפרובנס. אתם יודעים איפה זה פרובנס? כן, בדרום צרפת.
רשי
לא, רשי היה בצפון צרפת, היה בשמפניה, במחוז שמפניה. אבל רבי יוסף אבן כספי, אגב, למה קוראו לו אבן כספי? כי הוא היה מהעיר ארג'נטייר.
ארג'נט זה כסף.
ארג'נט זה כסף. קראו לו כספי או אבן כספי, כי הוא היה מהעיר ארג'נטייר, בוודאי.
איפה זה היה?
בפרובנס.
באזור, נכון, נכון, נכון. כן, אז זה האזור ההוא. בקיצור, הוא כתב, הוא היה אדם רציונליסטי, חבל על הזמן, כתב משהו כמו 40 ספרים. בין היתר, הוא כתב שני פירושים לתורה. וכשהוא מגיע לפרשיות האלה, הוא לא מפרש אותם. אתם יודעים למה? לא. הוא אומר, משה כתב אותן אנוס.
אנוס?
כן, משה לא רצה לכתוב את זה. אבל הקדוש ברוך הוא הכריח אותו. אז הוא אומר, מספיק מה שכתבו רש"י ואבן עזרא, אני לא אוסיף. טוב, זה...
אז גם אתה לא כן. רוצה
לא, אבל אני רוצה, לא, אבל אני לא רבי יוסף אבן כספי, אני דווקא אדם מיסטי. ולכן שאני מיסטי, אז כן בא לי ללמוד את זה. הלאה. וידבר השם אל משה.
יש לי עוד שאלה.
כן.
דיברנו על המדרגות של הצהרת.
כן.
כלומר, אם זה חטא, נגיד, של, של האדם, אז הוא קיבל בבגדים, קיבל בגוף. אוקיי?
נכון.
של מי החטא בבית? של כל הבית? של כל בני הבית?
יכול להיות? יכול להיות?
איך אפשר לדעת באמת?
מה?
חטא של משפחה, קיים דבר
כזה? חטא של משפחה, ודאי.
למשל,
יש מה שקרה שיתוף פעולה. יש הרי שיתוף פעולה. אדם למשל גנב. הוא לא יכול להיות גנב אם המשפחה שלו לא יודעת. לא ייתכן שהוא גנב, והמשפחה לא יודעת שהוא גנב. כן, כל ערב הוא חוזר, ובבוקר, הוא חוזר בבוקר עייף מת, עם מסעית מלאה בדברים. אז מה, אז המשפחה לא יודעת? יודעים. כן. מה זה, דווקא בלילה? שאלו את אחד מגדולי החסידים, מה יש ללמוד מגנב? אז הוא אמר, צריך ללמוד הרבה דברים. א', שהוא מוכן לעבוד בלילה. והוא מוכן, כן, דבקות במטרה, הוא מוכן לסכן את עצמו וכו',
לשמור על סוד גם,
נכון, אפשר גם מה אפשר ללמוד מילדים. אז מה, ילד הוא תמיד שמח, וכשהוא רוצה משהו הוא לא יעזוב אותך שהוא יקבל. כן, יש
רגע, אבל באמת העניין של המדרגות של הצרה זה באמת מעניין. כשזה בגוף זה ברור, כן, אבל כשזה, מה זה אומר שזה
בבגד פה?
זאת אומרת,
ככל
שזה מתרחק
מהבן
אדם.
זה אומר שזה נוגע לחייו המשפחתיים, אולי כן, בדרך. מכלול החיים שלו.
זה משהו יותר רחב.
כן, נכון. מה זה הבית שלי? הבית שלי זה בעצם, בקירות.
משפחה.
לא יודע, האם נכנסתם פעם לבית של אדם שלא היה בבית?
שמה?
כשנכנסים לבית, ובעל הבית לא נמצא בבית. כן? בית ריק. נכנסים. מריחים את האיש. יודעים מי זה האדם שנמצא שם. אני זוכר שפעם נכנסתי לבית של הרב הנזיר, זצ"ל. רבי דוד הכהן, הנזיר הירושלמי. נכנסתי לבית שלו שנים אחרי שהוא נפטר. שנים רבות, אבל הבית עדיין היה כמו בזמן חייו. אני למדתי מהכניסה הזאת, מחמש דקות שהייתי שם, למדתי יותר מאשר יכולתי לשמוע שיעור ממנו. זה הסביר לי הרבה מאוד דברים. אפשר אחרי לחוש את זה. כן. כן, גם איך שהוא ארגן את הדברים. אפשר לחוש איזה מין עולם פנימי היה לאותו אדם כשהוא היה באותו בית. מה היה חשוב לו, מה לא חשוב לו וכו'. כן. טוב, פרק תדבר עוסק בכל מיני תומעות נוספות שהן טבעיות יותר, ואנחנו לא נעסוק בהן היום. שלום.
תודה. תודה רבה.